אישה כי תזריע וילדה זכר, יש כאן כמה שאלות ששואלים הפרשנים. א', הביטוי הזה של תזריע הוא לא כל כך יפה. הרי בהמשך כתוב, ואם נקבה תלד. וואו, זה נשמע יותר טוב. למה אי אפשר להגיד כאן, אישה כי תלד זכר? למה אישה כי תזריע וילדה זכר? זה נשמע קצת, בוא נגיד מלוכלך. זה לא, כן, גס קצת. מה זה אישה כי תזריע? ולא רק זה, תשימו לב שיש כאן עוד שאלה מאוד מעניינת. אישה כי תזריע, תזריע זה בעתיד. וילדה זה בעבר. מה זאת אומרת? כאילו, גם יש כאן קביעת עובדה. אישה כי תזריע, עובדה ילדה זכר. גמרנו, כבר נגמר הכל. לעומת זאת, ואם נקבה תלד, ואם נקבה, יעני, אולי אם יצא נקבה. רגע, לא, כאן זה ספק וכאן זה ודאי. מה הולך כאן? אומר האור החיים הקדוש, מכאן אנחנו לומדים. אישה מזריעה תחילה, יוצא מה? זכר. איש מזריעה תחילה, יוצא מה? נקבה. זאת אומרת, הזכר מכיל את הנקבה, והנקבה מכילה את הזכר. וזה דרך אגב, לסתום את כל המסתינים למיניהם, וכל התנועות הפמיניסטיות למיניהם, שיש אפליה בין גברים לנשים, שזה ממש ממש לא נכון. כוחות של הזכרות והנקבות, זה כוחות של הטבע. ובכל איש יש כוחות גבריים וכוחות נשיים, כוחות נקביים וכוחות זכריים, וגם אצל אישה. יש אצלי יותר, כאלה יותר, יש אצלי פחות, אבל יש איזה הרבה מושגים שאנחנו דרך אגב נדבר עליהם בדבר של דף של פרשת השבוע. אבל כרגע בוא נבין מה שהולך כאן. אז אם רק אישה תתזריע, אז אמרנו, איך זה יכול להיות? מה בעצם אומרים לנו? אז אמרנו לנו דבר אחד, אישה מזריעה, מה יוצא? זכר, כתוב בפירוש, אישה כי תזריע וילדה זכר. איש יצא נקבה. תזריע זה מלשון של זרע. עכשיו, צריך להבין את הנס הגדול שקורה כאן. זה לא דבר פשוט. שמים זרע באדמה, וגודל ממנו עץ, עם פירות, ואלפי זרעים בתוך הפירות. זה נס עצום. אבל מה? אנחנו רגילים.
שקרה.
רגילים. שמים זרע, גודל. ולא רק זה. ממה מתפתח כל ההתפתחות הנפלאה הזאת? מריקבון. ריקבון זה בעצם סמל של מה? של סוף. נגמר. והנה כאן, מהריקבון נוצרת בריאה חדשה. ולכן באה התורה ולומר, אישה כתלד, זה יפה להגיד, נכון, אבל תבין את הנס, אישה כי תזריע וילדה זכר. זרע אחד קטן, וממנו יוצאים חיים של בן אדם, עם נשמה, עם גוף, עם איברים, עם לב, נפלאות הבריאה. ולכן מתחילה הפרשה של היולדת, אישה כי תזריע וילדה זכר. אבל, אומר האור החיים הקדוש, יש כאן עוד נקודה מאוד חשובה. אנחנו לא כל כך מקשרים בין עולם המחשבה לעולם המעשה, בין העולם הרוחני לגשמי. אנחנו לפעמים נוטים להפריד בין הדברים. והאמת היא שבלתי אפשרי להפריד. העולם הרוחני והגשמי מחוברים ביחד. אומר האור החיים הקדוש, אם בני הזוג, כשהם באים להוליד ילדים לעולם, במעשה יש להם מחשבות רעות, מה תהיה התוצאה? בעיות עם העובר. אם יהיו מחשבות תאורות וזכות, אישה כי תזריע וילדה זכר. זאת אומרת, אם המחשבה בשעת המעשה היא לא מחשבה של תאווה באמית, נכון, יש לנו תאוות, זה ברור. אנחנו לא מלאכים מן השמיים. אם לא היו תאוות, אז לא היינו עושים כלום. אבל אם הבסיס והיסוד הוא קדושה וטהרה, להקים בית בישראל, להביא תינוק שיגדל לתורה ולחופה ולמעשים טובים, או תינוקת, אז התוצאה תהיה בהתאם. לכן אומר האור החיים הקדוש, יש חשיבות למחשבה בהתחלה. סוף מעשה למחשבה תחילה. המחשבה היא הפנימיות מאחורי החיצוניות. לכן זה גם מסביר את הסידור של הדברים. דיברנו בשבוע שעבר על מאכלות אסורות. ותכף אחרי שאנחנו מסיימים כאן לדבר על הילדה, מדברים על תומעה. ואחרי התומעה, על צרת. מה זה בתוך כזה דבר יפה ונפלא של הולדת חיים חדשים לעולם, מדברים איתנו על תומעה, על צרת, איך זה מתקשר ביחד? אלא, שבוע שעבר דיברנו על מה אנחנו אוכלים. לאכול זה להכניס מהחוץ לפנים. אם הכנסת דברים טובים מהחוץ לפנים, אישה כי תזריע וילדה זכר. אז יוצאים דברים טובים. אבל אם אכלת מאכלות אסורות, לא תזכה. אותו דבר, לפתח חדת חובץ. מתי מתחיל מה המלחמה עם יצר הרע? כבר אמרנו, לפני דקה. כבר במחשבה. לפני העזרעת במחשבה, מתחיל כבר העניין. על אחת כמה וכמה בהיריון, ועל אחת כמה וכמה כשיוצא לאוויר העולם. ולא רק זה, יש כאן סוגיה מאוד מעניינת. אומרים שיצר הרע בעצם נמצא מרגע לידתו של התינוק, ויצר הטוב מתי מגיע? בבר מצווה. אנחנו לא מבינים את זה. מה זאת אומרת? מפי עוללים ויונקים יסדתי עוז. מה, מיצר הרע? איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר להבין דבר כזה? מצד אחד הרב ואומר לי, כוחו של התינוקות של בית רמם זה כוח עצום. ומצד שני, מה אתה אומר לי? מי שולט בהם? יצר הרע. איך זה מסתדר? יצר הטוב רק מגיע בגיל 13 לבן ובגיל 12 לבת. כן.
כי הם הכי מתגברים על יצר הרע.
שמה? איך מתגברים על יצר הרע?
שיש לו את היצר הרע, אין לו את היצר הטוב.
ואז מה קורה? אין מלחמה. אין מלחמה. למה זה הפוך? אתה יודע מה זה יצר הרע?
עד גיל 13, נראה את הילדים 10, צדיקים.
למה הם צדיקים? יפה, למה הם צדיקים?
אין להם מלחמה עם...
אין מלחמה עם יצר הרע. מה אתה עושה עם ילד שאתה מחנך אותו? איך אתה מחנך אותו? בואי, תלמד טוב, תקבל פרס. מה זה? יצר הטוב או יצר הרע? יצר הטוב צריך פרסים? יצר הרע. אז תבינו, זה יצר הרע שענן. למה שענן? אין יצר הטוב להילחם איתו, אז אנחנו נותנים לו את ה... מה זה יצר הרע? יצר הרע זה אני, זה האגו שלי. מה ילד יודע? אני, כך. מה אתה רוצה, מותק שלי? עוגה טובה? תגמור את השיעורים, עוגה. אתה רוצה לשחק למטה? תגמור את הפרק תהילים רד למטה. אתה רוצה אופניים? תביא ציונים טובים. עובד? מה, בגיל 13 אבל מה קורה ובגיל 12 לבד? פתאום נכנס שחקן קדש לתמונה. צריך לקיים מצוות! חובה! עד הגיל הזה אין חובה. החובה, וואו, עכשיו מתחיל המלחמה. זה הפוך על הפוך.
אין לו כוח
לקום. זה הפוך על הפוך. וזה הרעיון הנפלא של הבריאה. אז למה מדברים איתנו על תומעה? כי מהרגע של הלידה יש צד של תומעה וצד של טהרה. וצריך להיזהר. ומה זה צרת? צרת באה לשקף את המצב. צרת זה מין מחלה מאוד מוזרה. זה דרך אגב מחלה רק של יהודים, הצרת שמדובר בה. זה לא הצרת שאנחנו מכירים היום. אין שום קשר בין הצרת הזאת לצרת הזאת. צרת זאת מחלה מיוחדת יהודית שגם היום לא קיימת. למה היא לא קיימת? אתם יודעים למה? כי אם הפך כל הנגע לבן, אני אשאל לכם מה, בן אדם חולה במחלת אור, כן? עכשיו יש לו כאן קטם, כאן קטם, כאן קטם, כאן קטם. חולה, נכון? עכשיו הקטם על כל הגוף, חולה או בריא? במצב הנורמלי מה הוא? אחלה חולה שבעולם. מה זה חולה? חולה הולך למות. כולו, איך אומרים? כולו נגע. מה אומרת התורה?
טהור.
טהור. מה זה? לא מובן. טהור? כולו נגע. טהור הוא נהיה. איך הוא נהיה טהור פתאום? אלא צריך להבין. גם בכלל נגע לבן, למה לבן? למה לבן הרשע נקרא לבן? אתם יודעים למה? צריך לראות שחור על השחור הרשע. מה זה? שחור זה רשע. לבן זה טהור. למה הוא נקרא לבן הרשע? למה הוא נקרא לבן? כי הוא הלבין את עם ישראל. הוא גרם לעם ישראל לעשות תשובה. צריך לראות, הפכים הדברים הם הפוכים. יש להם מטרה. אין רע יוצא מהקודש ברוך. הכל טוב. מה זה נגע צרת? נגע. הקודש ברוך הוא נוגע בנו. באהבה. נותן לך נגע. נוגע בך כדי שתעשה תשובה. יש מערכת שלמה עם הנגעים האלה. בא לכהן. מסגיר אותו, בא עוד פעם על הכהן, בודק, מסגיר, מטמא, למה? כי מה קורה, בן אדם רואה נגע, מבין, יש לי בעיה. עושה תשובה, מה קורה? הלך הנגע. לא עושה תשובה, גדל הנגע. עוד פעם לא עושה תשובה, מסגירים אותה, אתה מצורע. איפה יושב המצורע? בדד יושב מחוץ למחנה. למה בדד? אתה עיברת לשון הרע, הפרדת בין אנשים, אתה היית קנאי, אתה היית גאוותן, כל הדברים האלה זה צרה. תשב לבד, תבין מה זה להיות חלק מהחברה, חלק מהכלל. תשב לבד, אתה תבין שהאדם הוא חיית חברתית, הוא חייב להיות עם עוד אנשים. לבד זה לא טוב. לא רק זה, אסור לו להתרחץ, אסור לו להסתפר. זה פתרון למחלת אור? אני שואל אתכם. מה אומרים מחל? מי שיש מחלת אור? היגיינה הדבר הראשון. והוא איזה היגיינה? כולו מלוכלך מתונף? רק צריך להרער בתשובה ומה קורה? מבריא. אבל אני שואל אתכם, כל הרעיון שהוא לבד. עכשיו תארו לעצמכם, כל הנגע הפך לבן. אתם יודעים מה זה כל הנגע הפך לבן? למה היום אין נגע צרת? נגע צרת זה לא עונש.
זה נס.
זה נס, זה פרס. מה יקרה אם היום אנחנו, כל אחד שדיבר לשון הרע, אנחנו נשים אותו מחוץ למחנה? מי ישך במחנה?
חוצים,
יש 90% אז מה, מישהו ילמד מזה משהו? תארו לעצמכם, אתם באים למחנה ישראל, יושב אחד צדיק, וכל המולם בחוץ, מדברים לשון הרע ביחד עכשיו. להפך, שותפים לצרה. זאת אומרת, אם אין אפקט, של השפעה על הנגע, טעו. לא רק זה אומרים. שאם הנגע הפך כולו לבן, זה מרמז על הגאולה. כי ברגע לפני הגאולה, יכול להיות שלצערנו הרב, זה יבוא בזמנו, ואז יהיו בעם ישראל, איך אומרים, לא כולם יהיו טהורים וצדיקים, אבל הגאולה צריכה לבוא. בדיוק דרך אגב כמו גאולת מצרים. גם גאולת מצרים, אם היא לא הייתה מגיעה כשהגיעה, לא היה את מי לגאול. וחמושים יצאו. רק 20% יצאו ממצרים. ולכן גם כאן, כשאנחנו מדברים על נגע הצרת, אני רוצה רק להזכיר עוד נקודה. בנגע הצרת, נקודה מאוד חשובה. רוב ההסתכלויות על נגע הצרת זה שערות. ושער בנגע הפך לבן. עכשיו, מה זה השערה? מה כל כך חשוב בשערה? שהיא מסמלת את נגע הצרת. מאיפה באה השערה? מבפנים. ואיפה רואים אותה? מה זה נגע הצרת אמרנו? להוציא את הפנים החוצה. בן אדם חטא, לא יודע חטא. הוא חושב הוא צדיק יסוד עולם. מביא לו נגע הצרת. חבר'ה לי משהו בפנים איתך לא בסדר. לא תמיד הוא רואה, אז מביאים אותו לכהן, שהכהן יראה. השיער, מספרים על כהן אחד במדרש תנחומה, כהן אחד, פרנסה לא הייתה לו בשפע, אז כנראה הוא היה אחראי על בדיקות כל האזור, על בדיקת הצרעת. כנראה שאז לא לקחו כסף על כל דבר שעושים. אז הוא עשה את זה כנראה בחינם, בהתנדבות, אבל פרנסה לא היה. בא לאשתו יום אחד, אמרת שמי גברת נכבדה, אשתי היקרה, ביתי, אהובת ליבי, אין פרנוסה, הילדים אין למה לאכול, אני הולך עכשיו לכמה חודשים להביא פרנסה. בינתיים יהיה בעיה, יבואו אנשים, רוצים לדעת, יש צרת, אין צרת, אני אלמד אותך סימני הצרה, ומתחיל ללמד אותה. הוא אומר לה, תראי, שערה, כל שערה, יש לה תעלה בתוך הגוף. ומהתעלה הזאת, היא מזינה את השערה, והשערה צומחת. אם התעלה הזאת, יש לה בעיה, אז יש בעיה לשערה. אומרת לו אשתו, שישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. הקדוש ברוך הוא ברא לכל שערה תעלה שתפרנס אותה. כמה שערות יש לבן אדם? בלי עין הרע. ואתה הקדוש ברוך הוא לא יכול לדאוג לך לפרנסה? תשאר כאן. מדרש תנחומה. השערה משקפת את מה שיש בפנים ומוציאה את זה החוצה. פנימיות וחיצוניות, זכר ונקבה, וזה מביא אותנו לעניין של זוגיות. ואני רוצה, בעניין של זוגיות, ראיתי משהו יפה שהרב אדם סיני כותב ומביא. ושמתי את זה. מרוב עצים לא רואים את היער. אין לזה. טוב. בשבת קראנו את זה. היית בשבת? שמעת את זה. תשמע עוד פעם. חשוב. הוא מטפל גם בבעיות של זוגיות. עכשיו תשימו לב. התרחשות מחדר הטיפולים על כסא המזלג. דני ודינה ניסו לענות על שאלתי. מהו הדבר שלפי ראייתך גורם לחיכוכים שבגינם באתם לייעוץ? מה לדעתכם? מה הבעיה שלכם? אז דינה פתחה ואמרה. בעלי מרחף. בלעדיי הוא כלום. נכנס לחובות עצומים, ורק כאשר אני נכנסתי לעסק, הצלחנו מעט להרים את הראש. והיום ברוך השם, העסק מרוויח, מרוויח יפה. הוא לא מוכן להקשיב לי. ועוד פעם מתחיל לעשות דברים, ככל העולה על רוחו, והכל יכול לכרוס. דני מחייך נבוך. ואלו דבריו. מה אני אומר לך? וואלה, אישה נהדרת. חבל על הזמן. באמת, הרימה את העסק, אישה מתקתקת. אבל מאז שהיא נכנסה לעסק, אין לנו חברים. אף אחד לא רוצה לדבר איתם. פעם בא לעסק חבר, ואז קוטעת אותו, דינה, זה חבר זה? חייב לך כסף ובא לקחת עוד? מכירים את זה? בוא נמשיך הלאה. דני לא מתייחס, וממשיך. זרקה אותו מהמשרד. חבר ילדות, 30 שנה אנחנו חברים. מה זה הדרך? אין דרך אחרת? ככה? דינה, שוב קוטעת את דברת. זה חברים זה? אם כאלה חברים לא צריך אויבים. אתה נותן שינצלו אותך. מוכר לכם? כולם נצלים אותך. אתה רוצה עוד פעם מוטט את העסק. ככה פחות או יותר התנהלה השיחה. ואני חושב שאנחנו יכולים לקחת את זה לכל אחד ואחד מהניסיון האישי שלו בתחום הזה או בתחום האחר. זה קורה. ואם לא קורה, ברוך השם, אתם צדיקים וצדיקות, חבל על הזמן, תמשיכו ככה, זה על הכיפה. הוא נותן כאן 10 דיברות לאיך להתנהג בזוגיות. כל אחד מבני הזוג צריך לקבל על עצמו שהראייה המשותפת טובה יותר מראייה של כל אחד מהם בנפרד. לראות את הדברים ביחד הרבה יותר טוב מאשר לראות את זה לחוד. אהבה גובלת בתוכה אני משותף שגדול יותר מהאני הפרטי של כל אחד. במילים פשוטות, האני שלי והאני שלה, כל אחד מהם הרבה פחות מאשר האני שלנו ביחד. חבר את שתי האני, יהיה לי אני ענק. אם אכריח את בן או בת הזוג לחשוב כמוני, אפסיד דבר גדול יותר, כי אני לא נותן לאני שלה להתבטאות. כאשר אסכים לשילוב של המחשבה שלי עם מחשבת בן או בת הזוג, ישותי תגדל. במקום לראות בהבדלי הדעות מקור למריבות, מה לראות בהם? מקור להעצמה. ההבדלים הם לא מינוס, הם פלוס. זה מה שבונה את הזוגיות. הקשב לדעה של בן או בת הזוג, וזה יוציא אותך מהמקום הצר של מחשבתך המוגבלת. אין אהבה בלי אני משותף יותר גדול מהאני הפרטי של כל אחד. אי אפשר לקיים אהבה על ידי שליטה על מחשבתו או הרגשתו של האחר, אלא רק בשיתוף מחשבתי ורגשי. על כל אחד מבני הזוג להפנות את המומחיות שלו, במרכאות כפולות, לראות פגם במחשבה של בן או בת הזוג, לראיית הנכון והאמיתי שבה. השיתוף המחשבתי והרגשי משולבים זה בזה, והם נמצאים מעבר למקרה עצמו. תובנות אלו מחייבות כל זוג שרוצה להפוך את הקונפליקטים בחייהם למקור העצמה. בדרך כלל, המריבות נובעות מחוסר כבוד למקום הפרטי של בן או בת הזוג. לא רק שמותר, כל צד חייב לחשוב ולהרגיש באופן עצמאי. בזוגיות רגילים להגיד לאנשים, תוותר. גם יוצא נישואים. אתה צריך לוותר, לתת. הכל נתינה, הכל ויתור. תגידו לתם, איך אתם מרגישים שאתם מוותרים? מרגישים טוב או רע? לוותר זה לא טוב. אומר רב אדם סיני, לא לוותר צריך. להפך. צריך להתחבר. זה לא לתת, וזה לא לוותר, זה לשתף ולהתחבר. זה החיבור והשיתוף. אם אני מתחבר, ואם אני משתף את היכולות שלי עם היכולות של אשתי, אני גורם ליכולות כפולות ומכופלות. זה אני שלי עם אני שלה. זה אני כפול. אני שלי לבד, ואני שלה לבד, זה פחות מחצי. והפרטיות, חובה לכבד את הפרטיות של בן או בת הזוג. כל אחד צריך את הפרטיות הזאת. הפרטיות הזאת היא זאת שנותנת את העצמה כאשר מחברים אותה ביחד עם הפרטיות השנייה. לא לוותר על הפרטיות. לשמור עליה. לא לתת לקונפליקט לשלוט עליכם, אלא לשלוט על הקונפליקט. יש בכלל, בקבלה, יש מושג שלא להתייחס למקרה, אלא מעל המקרה. מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו מנסים לתקן את מה שעשינו, אבל לא תיקנו את המחשבה, לא תיקנו את הסיבה למה שעשינו. לא מתקנים את המקרה, מתקנים את מה שיש מסביב למקרה. נכון. מה אתם רואים כאן? אתם רואים בכלל?
נקודה שנייה.
רואים? רואים? מה אתם רואים?
כתם.
נקודה שחורה. כן, אה? שמעת את זה כבר פעם? פעם, בטח שמעת. אחרת לא היית אומרת את זה. לכן בשביל לבלבל, לליל הסדר, אם אתם רוצים לבלבל את האנשים, אתם פשוט מתחילים ככה. אף אחד לא יגיד לך לבן עכשיו. הבנתם? תשימו דפים עם שתי נקודות, שלוש נקודות, ארבע נקודות, עיגולים, מה שאתם רוצים. אני בכוונה הוצאתי אותם לפני והראיתי, אבל לא התייחסתי אליהם. כי הקטע הוא שיש לנו בעיה פסיכולוגית קשה מאוד. אנחנו מסתכלים על דף, פרופסור נכנס לכיתה ועשה את זה לתלמידים שלו בשיעור הראשון. פרופסור לפסיכולוגיה. שיעור הראשון זה מה שהוא עשה להם. הראה להם דף עם נקודה שחורה. ושאל, מה אתם רואים? כולם ללא יוצא מן הכלל אמרו שמה הם רואים? נקודה שחורה. אנחנו תמיד, מה?
איך?
נכון, אותו דבר. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות מושלם. כליל השלמות. עשה משהו אחד, מה רואים? בן אדם עשה ניסים ונפלאות. עשה משהו? איזה עבריין, איזה פושע, איזה רשע. שכחו את הכל. גם בזוגיות ככה. איך אמרנו? מאוד קל לנו לראות את הפגמים של השני. אבל תסתכלו על הכל. על כל התמונה. מה אז רואים? תסתכלו על הדף הלבן. כל הדף הוא לבן. כולה נקודה שחורה. ומה אנחנו רואים? את הנקודה השחורה. ככה זה בזוגיות. וצריך גם בליל הסדר. בליל הסדר הרעיון הוא שלהבין שגם הצרות שהיו לנו שם, זה לא נקודה שחורה. זה, בלי זה לא היה עם ישראל. זה הכל חלק מהתהליך, להסתכל על התמונה השלמה, לא לתפוס להסתכל נקודתית על משהו. כשאמרנו כי אישה כי תזריע, זה ההכנה, ואם מכינים כמו שצריך, אז יש לידה. כך גם לחג הפסח. אם אנחנו רוצים שיהיה ליל הסדר שלא נשכח, צריך להתכונן. צריך ללמוד ולהכין ליל הסדר שלא יישכח. ולמטרה הזאת, אנחנו החלטנו שאנחנו השנה נקדים קצת הדיבורים על ליל הסדר, כי לפעמים אנחנו מדברים על זה רגע בדקה ה-99, ואז מה שקורה, אין כבר זמן להכין כלום. המטרה צריך להבין, ליל הסדר זה לילה שצריך להיות חווייתי, לכולם. כי אם הוא לא יהיה חווייתי, לא עשינו את העבודה שלנו. עכשיו, אם אנחנו רק נעסוק בניקיונות, ונגיע ליל הסדר עייפים,
כולם גמורים.
וגמורים, איך יראה ליל הסדר?
חמצה.
החמצנו את, את כל המטרה. אנחנו נעבוד על כמה נקודות מאוד מעניינות, ואחר כך ננסה לשים את הנקודות האלה בתוך משחקים ודברים מעניינים שיכולים ליצור ליל הסדר מעניין. נקודה ראשונה גם שלא נשכח, זה תמיד אני מדבר איתכם כל שנה על העניין הזה, מכת חושך. יש ילדים קטנים, רוצים להמחיש להם את מכת חושך. מה עושים? זוכרים? ומה קורה? איך זה עובד? חבל על הזמן. אז מה שעושים? מחבלים את השעון שבת, שיחפסיק את החשמל לעשר דקות, רבע שעה, כמה שאפשר. פתאום, וואו, מה קרה? מכת חושך. עכשיו, מה עושים? לא גמרנו, אנחנו רוצים לתת את ה... שזה יהיה מעניין וחווייתי. קונים בחנות שיש את הסמיילינג האלה שזורחים בחושך, אלה שזורחים בחושך, לא לשכוח גם ביום לתת אותם מתחת למקור אור כדי שיספגו אור, אז הם מהירים ממש. עכשיו, מתחת לכל הסמיילינג האלה מפזרים, בלי שאף אחד יראה, בבית. עכשיו, באור אף אחד לא יקלוט מה עשיתם. ומתחת לכל סמיילינג כזה שמים פרס. לילדים. עכשיו, נהיה חושך. בתוך החושך אומרים, ילדים, זה מכת חושך, המצרים לא ראו כלום. אבל היהודים ראו, ראו את כל האוצרות של המצרים. עכשיו, תסתכלו מסביב, אם אתם רואים משהו, ופתאום הם רואים את הסמיילינג האלה בחושך, זוהרים. תלכו, תראו, אולי יש שם גם אוצרות. כל הילדים רצים, ומתחת לכל סמיילינג מוצאים אוצר. מוצאים פרס, מתנה. וואלה, זאת חוויה שהם לא ישכחו אותה. אני זוכר שעשיתי את זה, שהילדים היו קטנים, עד היום הם זוכרים את זה. זה חווייתי. ישנו עוד דבר שגם אותו אפשר לעשות. קונים 200 כוסות חד פעמיות. ואומרים לילדים, אנחנו עושים תחרות עכשיו. מי שבונה את הפירמידה הכי גבוהה, מקבל פרס. הם כמובן יושבים על הרצפה, מתחילים לבנות. ככה, כשאתם רואים שזה כבר יש משהו ממשי, אתם הולכים למטבח להביא משהו, אבל בדרך אתם דואגים למוטט את כל הפירמידות. טעות. תתחילו עוד פעם. הם מתחילים עוד פעם, בדרך חזרה מהמטבח, פשוט, עוד פעם להחריב את הכל. עכשיו, לא להגזים עם זה, כן? למה הילדים, במקום לעשות טוב, תעשו רע. לעשות זה בעדינות. הילדים, חבר'ה, תרגעו, אל תפחדו, כל אחד יקבל פרס. רק אני רצינו להראות לכם מה זה עבודת פרך. נתנו עבודות ללא צורך. בנו פירמידה, הרסו את הפירמידה, תבנו עוד פעם. וככה המחשנו להם גם מה זה עבודת פרך. בדרך כזאת אנחנו גורמים לליל הסדר להיות משהו חווייתי, אמיתי. עכשיו נעלה קצת את הרמה ואחר כך נחזור קצת למשחקים. בארבעה בנים דיברה התורה. כולם מכירים את זה, נכון? דרך אגב, יש לנו נכון, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה כולנו מכירים וזה הילדים שרים. ויש, מה קורה? תכף אחרי הילדים הקטנים שלא יכולים להישאר ערים, מה עושים? אחרי ששר אומן השתנה, אתם יכולים ללכת לישון. קיימנו את המצווה או לא?
לא.
למה לא קיימנו? לא קיימנו, כי הם בעצם, הם שאלו שאלות, אבל לא קיבלו תשובות. יש טעות ידועה שאומרים, מה נשתנה הלילה הזה? מכל הלילות שאלה. תשובה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה, הלילה הזה, מכירים כולו מצה. תשובה, שאלה. שבכל, לא, סליחה, עוד תשובה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, נכון מה שאמרתי? לא נכון. לא נכון, זה הכל שאלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? והשאלה היא, עכשיו מתחילה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה? למה? עוד שאלה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור? למה? שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, למה? שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים בין נסובים, הלילה הזה כולו נסובים, למה? אז יש כאן תשובה או יש כאן רק שאלה? זה הכל שאלות. ואנחנו, מה נשתנה על השאלה? תשובה, שאלה, תשובה, מה פתאום? זה הכל שאלה. עכשיו אם שאנחנו את הילדים עכשיו לישון, קיימנו את המצווה? לא קיבלנו כלום. הם נשארו עם שאלה, הלכו לישון, זהו. עכשיו מתחילה התשובה. עבדים היינו לפרעה במצרים. ושים לב לזה. עכשיו בוא ניגש לארבע בנים. בארבעה בנים דיברה התורה. כנגד ארבעה בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אנחנו נתייחס כרגע, אפשר להתייחס לכולם, אבל אנחנו, אין לנו זמן בלתי מוגבל, אנחנו נתייחס לחכם ולרשע. ולהמחיש לכם את העניין הזה של החכם והרשע, לפני כמה שנים הכנתי פשוט טבלה, אתם רואים מה זאת? לכם ולא לא. רואים? אתה עקה את שינה ומור לא. כמו שאתם קולטים, מדובר כאן בארבע בנים. ואף אתה אמור לא כלכות הפסח. רק אתם תתפלאו למשהו מדהים.
שהתשובות הן לא מתאימות.
שאתם לא כל כך תסתדרו. אם אתם חושבים שאתם יודעים את האגדה בעל פה, יתברר לכם מהר מאוד שאנשים מתבלבלים בין החכם לרשע, לתם, ושאני יודע לשאול, ובמיוחד בין החכם לרשע. ולמה מתבלבלים בין החכם לרשע? כי החכם, מה הוא אומר? בדיוק. חכם, מה הוא אומר? מה הוא אומר? עכשיו תמצאו מה הוא אומר. רשע, מה הוא אומר? תמצאו מה הוא אומר. מה הייתם חוקים בשביל השם ציווה השם אלוקינו אתכם? מי אומר את זה? מי אומר את זה? זה הרשע? תקראו עוד פעם? הרשע. יפה מאוד. כל הכבוד לכם. אתם, מה אני אגיד לכם? אתם מתמצים באגדה, חבל על הזמן. זה מה שכתוב כאן. תכף, תכף נמצא מה שה... שנייה אחת נמצא את זה, אני לא עשיתי את זה לפי סדר. כן, הוא ברח, תראה, הוא שמע שאנחנו מדברים כאלה שטויות, הלך מכאן. מי אומר את זה?
מה זה?
מה? החכם אומר.
מה עבודה זאת אתם?
רשע. זה הרשע. מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה אומר החכם? מה העדות החוקים שבין אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? שמתם לב כמה זה דומה? זה מדהים. אומרים, הוציא את עצמו מן הכלל, אבל לכאורה, גם הוא הוציא את עצמו מן הכלל החכם. הוא קודם, מה העדות החוקים שבין אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אבל אז איך אנחנו אומרים שזה הוציא את עצמו מן הכלל וזה לא? שיש הבדל קטן. זה אומר, תגידו לי, מה עבודה? הקדוש ברוך הוא בכלל לא בפה שלו. מה העבודה הזאת לכם? מה זה? הפרימיטיבי, מה אתם עושים פה? אבל החכם שואל, מה העדות הולכים השם אשר ציווה? השם אלוקינו אתכם. הוא לא רוצה לצאת מהם מהכלל, אבל עדיין קשה. מה זה מין שאלה? איזה מין שאלה חכמה זאת? מה, זה שאלה חכמה? אני שואל אתכם, זה שאלה חכמה? מה העדות הולכים השם אשר ציווה? השם אלוקינו אתכם? אתה חכם הרי. מה, איזה מין שאלה מטומטמת זאת? זה קוראים לו חכם? אז מה, איפה החוכמה בשאלה הזאת? איפה החוכמה? יש לכם רעיון?
זה
המשך
שלו.
הוא רוצה לדעת את
ההבדלות.
עדות כפי משפטי?
מה שהוא רוצה לדעת, זה הוא אומר, אני, אין לי בעיה. אני מבין למה אני יושב כאן בליל הסדר. אני מבין למה אתם מספרים לי את יציאת מצרים. אבל אני לא מבין למה אם אני לא כאן, אתם צריכים לשבת כאן. למה אתם, המבוגרים, החכמים, אפילו כולנו חכמים, כולנו מבונים, כולנו מבינים את התורה, חובה עלינו לספר, לספר, לא סתם. לא פלפולים, לא באים, בבני ישראל לא יושבים ומתחילים מסוגיות בגמרא. מספרים בפשטות את יציאת מצרים. בשביל מה הגדולים צריכים את זה? אני ילד, אני מבין, אני צריך את זה. שאלה מאוד חכמה. מה אתם המבוגרים צריכים את זה? לא רק זה. כל השנה אתם מזכירים יציאת מצרים 20,000 פעם ביום. מה אתם צריכים את הלילה הזה בכלל? נו, שאלה חכמה? בוודאי שחכמה. ומה התשובה שנותנים לו? ואף אתה אמור לו בהלכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. וואלה, איזה תשובה? חבלה, מאוד חכמה. מה, אתם יודעים? אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. וואלה, סידרנו אותו. איזה מין תשובה הזאת? תגיד, מה הקשר בין התשובה לשאלה? חבר'ה, אתם קוראים את האגדה 20,000 פעם. קראתם מה שכתוב כאן? לא מבין, מה ענה לו? אין מפתירים אחר הפסח, איזה תשובה יפה. מה זה אפיקומן, אתם יודעים?
כן, סוף, אין,
הפק,
סוף.
מה זה אפיקומן בפסח, מה זה אפיקומן?
זה המצא אמצעית, חצי ממנה.
מה היא? תחליטו, זה המצא האמצעית או כינוח?
לא, מה אתה שואל? מה אתה שואל?
אני שואל, מה זה האפיקומן בליל הסדר?
זה חלק שם השם.
אז כל התשובות נכונות, מכירים את זה? כל התשובות נכונות. האפיקומן זה כינוח, בארמית. האפיקומן אנחנו קוראים למצא שהיא בעצם זכר לפסח, לקורבן, יפה. זה הקורבן. אומרת לנו הגמרא, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. זאת אומרת, אחר שאוכלים את קורבן הפסח, לא אוכלים כלום. אחרי שסיימנו את אכילת האפיקומן, שהוא כנגד קורבן הפסח, למה הוא נקרא אפיקומן? כי הוא בעצם הכינוח של הסעודה. כי אין כינוח אחר. לכן הוא נקרא אפיקומן. עכשיו, למה אין כינוח? למה אני לא יכול עכשיו אחרי האפיקומן, אחרי הקורבן פסח, לאכול איזה עוגה טובה? למה אני לא יכול? חשבתם על זה?
שמתם של הקורבן.
יפה. מה זה אומר? אז מה התשובה כאן?
זו מהות
החג.
איך?
זה מהות הערב. הקורבן שהיה.
אז מה התשובה כאן לחכם? את מה להשאיר? למה מרירות? להשאיר, היא אמרה קורבן פסח.
זה החוק, זה המטרה של הערב הזה, קורבן פסח. זה היה קורבן פסח.
נו, בסדר. מה השאלה של החכם?
זכר אותו ערב ש...
אבל מה השאלה של החכם?
למה אסור לאכול אפיקומן אחרי...
לא, זה לא השאלה שלו.
מה העדות והחוקים?
יפה, מה התשובה?
זה החוק. לזכור את קורבן הפסח, לזכור את
זה. נו, מה זה קשור לשאלה? זה השאלה שלי, מה זה קשור? איך, נו? הוא שואל, מה העדות, החוקים, המשפטים, שציווה השם אלוקינו אתכם? מה? מה? מה אתם רוצים? אז למה אסור לאכול אחר כך דיזר? למה אסור לאכול... איך? כדי שנשאר עם הטעם של המצא של קורבן הפסח, כל מה שאמרתם, אמרתם, אתם כולכם גאונים צדיקים, חבל על הזמן, כל התשובות נכונות. זה יפה. אבל ככה בדרך של שאלה ותשובה, הנושא מתרומם, וזה בעצם כל הרעיון של הגדה של פסח. זה שאלות ותשובות, שאלות ותשובות. זה כל הכיף, ככה זוכרים. אם אתם רוצים לזכור משהו בחיים, רק בדרך שאלה ותשובה. אתם יכולים לקרוא משהו, אם לא תשאלו ותענו, לא תזכרו. אבל אם תשאלו ותענו, ככה תזכרו. לכן כל ההגדה מסודרת על שאלות ותשובות. עכשיו, מה בעצם החכם אמר? החכם אמר, אני לא מבין מה אתם צריכים את זה. מה ענה לו? כדי להישאר עם הטעם של פסח. מה התשובה כאן? אני אגיד לכם מה התשובה. אחד בא לרופא, כואב לי הגרון, נתן לו הרופא לחסניות. אחרי שבוע הוא חוזר לרופא, זוכרים? סיפרת לכם איזה פעם. חוזר לרופא, בכלל לא יכול לדבר. אומר, תגיד, אתה לקחת את הלחסניות שנתתי לך? בטח! מה? אני לא מבין. אתה בטוח שלקחת אותם כל יום? כמו שאמרתי לך? כל כמה שעות בלעתי אחד. מה עשית? בלעתי! בלעת? מה, ממתי? מי בולע, איך אומרים, סוכרות מציצה של גרון? אם לא תמצוץ את זה, לא ישפיע על הגרון. אנחנו כל השנה יציאת מצרים. בולעים, צד מצרים, צד מצרים, צד מצרים, צד מצרים, צד מצרים, צד מצרים. מישהו מרגיש מה זה בכלל? שום דבר. צד מצרים, צד מצרים, צד מצרים, בולעים, בולעים, בולעים. מגיעים לסדר, אנחנו כבר בכלל לא יודעים מה זה יציאת מצרים. אנחנו כולנו בתוך הטבע.
זה עוזר לגרון.
תלוי איזה אתה לוקח. בקיצור, כאשר הגענו לליל הסדר, אומרת לנו, אומרים לנו חז"ל, תשבו עכשיו ותמצצו לאט לאט. לאט לאט הלחסנות, כדי שיעבור הכאב גרון, כדי שיעבור לכם הכאבים של הטבע, כדי שתפסיקו לחשוב שמי שמנהל את העולם הזה זה נתניהו, או דאש, או חיזבאללה, או חבללה, או אף אחד. מי שמנהל את העולם הזה יש רק אחד. האחד היחיד במיוחד הקדוש ברוך הוא. זה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה בעצם ההוכחה לקיומו של הבורא, לבריאה ולהכל. ששאלו את רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שהמלך כוזר שואל אותו, תגיד לי במה אתה מאמין? אמר לו, אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים. אמר לו, תגיד לי, אתה טיפש? כל אחד שבא לכאן אמר לי, אני מאמין בבורא של העולם. אתה מאמין במישהו שהוציא אותך ממצרים? מה יותר גדול? בורא העולם או להוציא ממצרים?
מי שהיה שם.
אמר לו, כל אלו שאמרו לך מאמינים בבורא העולם, הם יודעים גם ביציאת מצרים. מי הוציא אותנו ממצרים? בורא העולם. עכשיו, מה היה בבריאת העולם? כמה עדים היו בבריאת העולם? אפס. כמה עדים היו ביציאת מצרים?
מיליונים.
אז זו ההוכחה לבריאת העולם. לא רק זה, עשר המכות, כבר אמרנו, הדברנו, זה עשר המכות כנגד בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא מראה שהוא שולט בכל הטבע, בכל הכוחות, שיש השגחה פרטית, שהוא נמצא, שהוא אחד, היחיד והמיוחד, ואין עוד מלבדו. זה עשר המכות, זה הרעיון של ליל הסדר. להמחיש לנו ולהפנים את התובנה שאנחנו יודעים אותה, אבל יודעים אותה מצוות אנשים מלומדה, כי כל השנה בלענו את הלחסניות. בלענו את המצרים, את המצרים, את המצרים, את המצרים, את המצרים. לילה אחד יושבים, וכל המרבה לספר בסיעת מצרים, הרי זה משובח. כי כל הרעיון זה לצאת מהלילה הזה עם מה? עם הטעם של קורבן הפסח. עם האמונה השלמה בבורא עולם. שאלה חכמה ותשובה עוד יותר חכמה. עכשיו הבנתם מה החכם שואל? ומה הוא קיבל תשובה? עכשיו בוא ניגש לרשע. ואם הרשע נסיים, אנחנו נסיים. אולי אם יצא לנו נדבר עוד קצת על העניין. הרשע. מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ואף אתה קט שיניו, ואמור לו בעבור, זה עשה השם לי בצאתי מצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגל. קראתי נכון?
כן.
יפה. עכשיו הרשע. יושב על השולחן. איזה שולחן? מה עושה הרשע על שולחן ליל הסדר? מה הוא מחפש שם?
אוכל.
אוכל, אה? מה הוא שואל שאלות בכלל? איך? אבל למה הוא שואל? זה מעניין אותו או לא?
מעניין אותו, לא.
אם לא היה מעניין, לא היה שואל. חבר'ה, אתם לא מעניין אתכם, אתם שואלים שאלות, אם לא מעניין אתכם משהו? שואלים כי מעניין. עכשיו, הסיפור האחרון של מרץ רק גרם שם לפרנסה טובה למסעדה שם. עכשיו, בוא נבין מה הולך כאן. הבן הרשע הוא בן. ככה כתוב, ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. הוא יושב בליל הסדר וזה כבר פלוס. מה אני עכשיו רוצה, לקרב אותו או לרחק אותו? אז איך אני מקרב אותו? הקט שינה, בעבור זה עשה שלי מצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא הניגל. ככה אני מקרב מישהו? הרי אני במקום הבן הרשע הזה, מה עושה עכשיו?
קם והולך.
קם והולך. אז מה עשיתי? ואחרי הדרכי נועם, בכל ניתוי השלום, זה דרך. אומר הרב אזרח השליטה, דבר נפלא. חבר'ה, לא קראנו נכון מה שכתוב כאן. הטעמים הם לא נכונים. איך צריך לקרוא? ואף אתה כעת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה שאני בצאתי ממצרים, לי ולא לו. אוי בני יקירי, אם אתה תמשיך ככה, תבוא הגאולה, אנחנו נלך. ואתה תישאר מאחור, אתה יודע איזה כאב לב תגרום לנו, שאתה תישאר מאחורה. אתה יודע מה תעשה להורים שלך? עכשיו, מה עשיתי?
קירבת אותו.
קירבתי אותו. נכנסתי לו ללב. כי הוא יושב על הסדר, סימן שהוא אוהב אותנו. הוא שואל שאלות כי זה מעניין אותו. אז אני לא מרחיק אותו, אני מקרב אותו. איך אני מקרב אותו? אני מסביר לו בצורה דיפלומטית, שהוא יגרום לנו כאב לב עצום להורים שלו שאוהבים אותו כל כך, אם הוא יצטרך להישאר לאחורה, שכולם ייצאו. שתבוא הגאולה, כולם ילכו והוא יישאר. לימוד עצום, שבכל הדברים של ההגדה. אני רוצה רק לסיים לכם בעוד איזשהו רעיון, רעיון שאפשר לעשות אותו, דיברתי עליו גם בשנים הקודמות. אפשר לעשות כרטיסים של ארבע שאלות, ארבע קושיות וארבע תשובות. ארבע קושיות שאתם יכולים לחבר אותם. אני חיברתי, אם תזכירו למהלך השבוע, אני אשלח לכם בלי נדר את זה באינטרנט, במייל או באיזושהי צורה. אני חיברתי ארבע שאלות וארבע תשובות, שבעצם מקיפים את כל הרעיון של ליל הסדר, בצורה של היום, מה שנקרא, כאשר זה מחולק לכרטיסים, עם למינציה עשיתי את זה, ככה שאפשר לחלק אותם בתוך מעטפות, לחלק אותם ליושבים, מישהו יקרא את השאלה, מישהו יבחר את התשובה, וסתם לדוגמה, נגיד, אחת השאלות ששאלנו שם, זה, אם מישהו בא ומרביץ לך, ואתה מאוד שמח על זה, נכון? ואחר כך הוא בא ומלטף אותך. מה תגידו לו, תודה? לפני שתי דקות הרביץ לך, מה זה הרביץ לך, חבל על הזמן? עכשיו הוא בא מלטף אותך, מותק שלי. אדוני, אל תרביץ לי ואל תקרא לי מותק שלי. עוף מלי מהעיניים. אני לא מבין. אנחנו חוגגים את יציאת מצרים. אבל מי הכניס אותנו למצרים? הקדוש ברוך הוא, אז מה אני חוגג כאן? אל תכניס אותי למצרים ואל תוציא אותי. הבנתם את השאלה? בן אדם מרביץ לי ואחר כך מלטף אותי. אני אגיד לו תודה? מה, אז מה, מה הולך כאן? מה התשובה? שהכל לטובה. שיציאת מצרים זה תהליך. וצריך לברך על הרעה כדי שמברך על הטובה. וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל זה טוב. וזה שאנחנו היינו במצרים, זה בעצם מזה יצא עם ישראל.
פור
היתוך. ועוד שאלה ככה, אני לא יכול להתאפק פשוט. מה יותר חשוב? מה שיותר יקר או מה שיותר זול? לא, אבל מה יותר חשוב? יקר. מה נמצא יותר? מה שיותר יקר או מה שיותר זול? אז מה יותר חשוב? מה שנמצא יותר או מה שנמצא פחות? למה מה שנמצא יותר יותר חשוב? אוויר, יש הרבה? צריך לשלם עליו? בינתיים לא. מים, יש הרבה?
בלי מים גם שלך.
יעלומים, יש הרבה?
לא.
יעלומים זה יקר מאוד. אבל תאכלו יעלומים, תשתו יעלומים. שתי אנשים במדבר, אחד יש לו מיליונר גדול, יש לו 10 יעלומים בכיס, 2 מיליון דולר, ו3 כיכרות זהב. ולחבר שלו יש כיכר לחם וכוס מים. מי יותר חשוב? הוא מה, הוא יכול לאכול את הזהב? יכול לאכול כיכר זהב? יכול לאכול? לשתות יעלומים? מה עוזר לו כל המיליונים האלה? אבל זה יקר! יקר המציאות ויקר ערך. אבל זה בדיוק העניין. למה? מה ההוכחה שיציאת מצרים היא חשובה? כי אנחנו מחויבים כל יום לזכור את יציאת מצרים, ערב, הבוקר, בכל יום, תמיד. זאת אומרת שזה חשוב או לא? הכי חשוב בעולם. זה יציאת מצרים. ולא רק זה, ערב מיוחד אנחנו יושבים כדי לרכז את העניין, להבין את העוצמות ואת האמונה של תמונה ביציאת מצרים. לכן המצה נקראת, איך נקראת המצה? לחם עוני, וגם נקראת? מצת רפואה, מצת אמונה. חג הפסח זה חג האמונה. שנזכה בעזרת השם, אישה כי תזריע וילדה זכר. נכין את עצמנו כמו שצריך לחג, ואז אישה כי תזריע וילדה זכר. נבוא מוכנים ליל הסדר, ויהיה לנו ליל הסדר נפלא ומופלא, שיהיה חווייתי, ויקח אותנו לכל השנה כולה.